יום הדף חפו, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. בברכה שברך משה רבנו את שבט לוי, הוא מברך אותם ואומר, יורו משפטיך ליעקב. שבט לוי יזכו להיות מורה הוראה בישראל, להורות הלכות, הלכה למעשה, ומשפטיך לישראל יוכלו לדון דיני משפט, בין עם ישראל, מברך אותם ברכה נוספת, ישימו כתורה באפיך, הם יקטירו כתורת, כביכול, לקדוש ברוך הוא בבית המקדש, וחליל, עם חף כמובן, כליל להשם יהיה מוקטר, כליל על מזבחיך, יקריבו קורבנות עולה על גבי המזבח. פסוק הבא הוא אומר, ברך השם חילו, הקדוש ברוך הוא יברך את הכוח של בני לוי. דהיינו שהם יזכו לעשירות. הגמרא לומדת מהפסוקים האלה שבזמן הקטרת הקטורת, אותו כהן שזכה להקטיר את הקטורת, ישימו כתורה באפיך, באפו של כביכול הקדוש ברוך הוא, על זה הברכה היא, ברך השם חילו, התברכו מעשה ידיהם. זאת אומרת, תתברך מעשה ידיו של אותו כהן שמקטיר את הקטורת. הפיס, הגורל שבו היה נקבע איזה כהן יזכה להקטיר את הקטורת, היה גורל מאוד מאוד מיוחד. זה היה מבין ארבע גורלות שהיו עושים כל בוקר בבית המקדש, זה היה הגורל השלישי. לפני כן היה הגורל הראשון, מי ייקח קצת אפר מעל גבי המזבח וישים את זה בצד המזבח, מי יעשה תרומת הדשן. אחרי זה הגורל השני היה שורה של 13 כהנים שיזכו כל אחד בחלקו בהקרבת קורבן התמיד, והפיס השלישי זה היה בשביל לדעת איזה כהן יזכה להקטיר היום קטורת. בשביל זה אומרת המשנה, היו אומרים חדשים, רק כהנים חדשים יכולים לבוא לגורל השלישי, כדי לקבוע מי יקטיר את הקטורת. בואו ואפיסו, בואו תשתתפו בגורל. בגמרא תבאר שלא נתנו לכהן פעם שנייה להשתתף בגורל על הקטרת הקטורת, כדי לתת הזדמנות לעוד ועוד כהנים להקטיר את הקטורת, כדי שגם הם יזכו לעשירות. הגורל הרביעי, היו אומרים, אפשר כמובן להגיע כהנים חדשים, אבל וגם אם ישנים, יכולים גם להגיע כהנים שכבר זכו בגורל כמה פעמים, להיות חלק מהגורל, כי זאת הייתה עבודה לא כל כך נדירה, לטול חלק באותם עבודות שזכו בגורל הרביעי. מה זכו בגורל הרביעי? זה היה קובע מי מעלה את האיברים, מן הכבש למזבח. הרי בגורל השני החליטו איזה כהנים יזכו להעלות איברים של הקורבן תמיד על גבי הכבש, בחצי שלמטה. עכשיו הגורל הרביעי יקבע איזה כהנים יזכו להעלות את האיברים שנמצאים כעת על הכבש על גבי המזבח, להקטיר את זה על גבי המזבח בעצמו. אבל הגורל מי זכה להקטיר קטורת, היו משתתפים בו רק כהנים שמעולם לא זכו להקטיר קטורת. תנה ברייתא, מעולם לא שנה אדם בא. מאז שחר ההיסטוריה, מעולם לא היה כהן שהקטיר קטורת פעמיים בחיים שלו. אם היה כהן שהקטיר פעם אחת, זאת הייתה הפעם היחידה בחיים שלו שהוא הקטיר קטורת. מה הייתה מה? למה לא נתנו לכהנים להקטיר כמה פעמים? אמר רבי חנינה, מפני שהקטורת מאשרת את אלה שעוסקים בה. לכן רצו לתת עוד ועוד כהנים שתהיה להם הזדמנות להקטיר קטורת ולהתאשר. אמר לי רב פאפה לאביי, מה הייתה מה? מאיפה המקור שהקטרת הקטורת גורמת לעשירות? אי לימה, אם תרצה לומר, מהפסוק שבאמת משם אנחנו לומדים, משום דכתיב, כשמשה רבנו ברך את שבט לוי, כמו שאמרנו בפתיחת השיעור, ישימו כתורה באפיך, שזה יזכו בני לוי להקטיר קטורת, ומה כתוב פסוק הבא? הוא כתיב בתרי, ברך השם חילו, התברכו מעשה ידיהם. אתה רואה שמי שמקטיר קטורת זוכה לעשירות, אז אי אחי, אם זה באמת הכוונה, אם מכאן המקור, אז גם בהקרבת קורבן עולה נמי, אדם יזכה לברכה שהוא יהיה עשיר, כי הרי באותו פסוק שכתוב ישימו כתורה בהפך, מה כתוב מיד אחר כך? וחליל על מזבחיך. קורבן עולה שהוא כליל כולו מוקטר על גבי המזבח, הם יקריבו על גבי מזבחיך. אז אם כן, גם קורבן עולה לפי המקור הזה צריך לגרום עשירות לכהנים. אז מה כל כך בוער לכהנים דווקא לזכות בקטורת? הרי קורבנות עולה יש להם בשפע בבית המקדש. אמר לי, אז הבאי אמר לרב פאפה, כן, הלימוד שמשם אנחנו יודעים שהקטרת קטורת והתעסקות עם ענייני הקטורת גורמת לעשירות, לומדים מהפסוק שכתוב ישימו קטורה באפיך ומיד אחר כך ברך השם חילו. אבל אתה שואל, אם כן, למה אנחנו לא למדים גם שקורבן עולה גורמת לעשירות? כי הסברה אומרת שהעשירות לא ניתנת לכל אחד ואחד, אלא בודדים זוכים לעשירות. אז כמה שהעבודה יותר נדירה, פחות שכיחה, הסבירות היא שהיא זאת שגורמת לעשירות, כי לא סביר לומר שכל הכהנים שמן הסתם מקריבים קורבנות עולה, כולם יהיו עשירים. לא מסתבר לומר כזה, דבר כזה. הקרבת קורבן עולה שכיחה, לא, זה שכיח, לא מסתבר שעל זה נאמרה הברכה של העשירות. והעבודת הקטורת לא שכיחה, זה דבר לא מצוי, זה רק פעמיים בכל יום, ואין דבר כזה שאדם יחיד מביא קטורת, זה בא רק בציבור. אז לכן זה דבר נדיר, על זה יכולה להיות ברכה של עשירות, כי עשירות היא בדרך כלל ליחידי סגולה. התחילת הפסוק, מה שברך משה רבנו את שבט לוי, לפני שהוא אמר להם ישימו כתורה באפיך, הוא ברך אותם, כמו שאמרנו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, שמזכו להיות מורה הלכות, מורה הוראות בישראל. אמר רבה, לא משכחת צובה מרבנן דמורי, לא תמצא תלמיד חכם שמורה הלכה למעשה, אלא או דעתי משבט לוי, או שהוא מגיע נצר לשושלת שבט לוי, או שבט יששכר, או שהוא בא משבט יששכר. שבט לוי, כמו שכבר אמרנו, דכתיב, יורו משפטיך ליעקב, להם נאמרה הברכה שמזכו להיות מורה הוראה. וכן, לגבי שבט יששכר, דכתיב או דכתב, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, יודעים לדעת את העיתים והזמנים לגבי מתי ראש חודש, מתי תהיה שנה עם חודש אדר שני וכולי, הם יודעים בינה לעיתים, ואז הפסוק מסיים ואומר, לדעת מה יעשה ישראל, הם נותנים הוראות לעם ישראל, לדעת כיצד הם ינהגו עם ישראל. רואים אם כן שלשבט יששכר יש את הברכה הזאת, לזכות להיות מורה הוראה בישראל. שואלת הגמרא, ואימה, אולי נאמר שגם אלה שהם צאצאי שבט יהודה, נמי גם הם יהיו מורה הלכה, דכתיב, יהודה מחוקקי, מחוקקי מלשון חוקי תורה, הם מורים את חוקי התורה, אז אולי גם מהם יוצאים מורה הוראה. עונה הגמרא, לא, לעסוקי שמעת את הליבה דהילכתא קאמינא, מה שאני התכוונתי, שמיוחד בשבט לוי ובשבט יששכר בלבד, שאין את זה בשבט יהודה, ושהם, שבט לוי ויששכר, זוכים להורות, איך שהגמרא אומרת, להעמיד את השמועה שהיא תהיה לפי ההלכה. זה בשביל להגיע למעלה הזאת, צריך להיות או משבט לוי, מצאצאי שבט לוי, או מצאצאי שבט יששכר. דיברנו על הגורל שהיו עושים כדי לדעת איזה כהנים יזכו ליטול חלק בהקרבת קורבן תמיד. כמו שהמשנה מביאה את זה בדף חפאי, בדף הקודם. ודיברנו שם על הסדר שעשו את הגורל השני מבין הארבעה גורלות, לקבוע איזה כהן ייטול חלק ואיזה תפקיד הוא יקבל בין ה-13 תפקידים הקבועים שהיה בקורבן התמיד. כמו שפירטנו שם, ובעזרת השם גם נפרט את זה בהמשך. נשאלת השאלה, מה עושים בערב? הרי גם לפנות ערב יש קורבן תמיד, קורבן תמיד של בין הארבעים. האם גם אז היה גורל נוסף או לא? אמר על זה רבי יוחנן, אין מפייסים על תמיד של בין הארבעים. לא צריך לעשות גורל מיוחד בשביל לקבוע איזה כהן יזכה באיזה תפקיד לגבי קורבן תמיד שבין הארבעים. לפי מה נדע איזה כהן יעשה את העבודות של בין הארבעים? כהן שזכה בו בשחרית, זוכה בו בערבית. כהן שזכה בעבודה מסוימת בקורבן תמיד של שחר בשחרית, הוא יעשה את אותה עבודה גם בתמיד של בין הארבעים בערבית. הכוונה כמובן לפני ערבית, הכוונה לפנות ערב. כאן ערבית כנראה זה הכוונה מהזמן שמעריב השמש אחרי חצות, שמתחיל ללכת לכיוון מערב, עד הערב בפועל. זה הגמרא קורא כאן ערבית. הכוונה כמובן לקורבן תמיד של בין הארבעים שמקריבים אותו לפני הערב. זאת אומרת, במילים אחרות, הכהן שזכה בגורל ליטול חלק בהקרבת קורבן תמיד של שחר, את אותו חלק הוא גם יעשה בקורבן תמיד של בין הארבעים. שואלת הגמרא קושייה על דבריו של רבי יוחנן, מיטיבי, הברייתא אומרת, שלא רק היו עושים גורל בבוקר, אלא היו עושים גורל גם בערב, כשם שמפייסים שחרית, כך מפייסים בין הארבעים. אז אתה רואה שלא השתמשו באותם זכיינים שזכו בגורל בבוקר, שיבואו לעשות את אותה עבודה גם בערב. עונה הגמרא, רבי יוחנן יענה שבאמת כן השתמשו בהם. אותם כהנים שזכו בתפקידים של הבוקר עושים את אותו תפקיד גם בתמיד שבין הארבעים. רק איתן יהי, מה שברייתא אומרת שעשו גורל נוסף בין הארבעים, זה רק לעניין מי יקטיר את הקטורת. בקטורת, למה? כי הרי את הקטרת הקטורת לא יכולים לעשות פעמיים, כדי לתת כמה שיותר כהנים שיזכו בהקטרת הקטורת. לכן עשו גורל מיוחד בבוקר, גורל מיוחד לפנות ערב. שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא נוספת. והתניה, כשם שמפייסים לא שחרית, מה זה לא? קטורת זה לא, קטורת זה נקבה. לשון נקבה. לא זה קורבן, קורבן תמיד. זה לשון זכר. אז כשם שמפייסים לא את הפייס בשחרית, בבוקר הפייס השני זה לגבי כל התפקידים של הקרבת קורבן תמיד של שחר, כך מפייסים לא ערבית. אז לכאורה איך אנחנו מבינים? שלגבי קורבן תמיד של בין הארבעים היו עושים גורל בנפרד, אז כשל רבי יוחנן שאמר שהכהנים שזכו בתפקידים של תמיד של שחר, את אותם תפקידים יעשו בקורבן תמיד של בין הארבעים. דוחה הגמרא, אימה, אפשר לומר שהברית הזאת היא גם כן מדברת על קטורת, שהקטורת היו עושים גורל נוסף בין הארבעים. ותשאל אם כן למה כתוב לשון זכר? תגרוס באמת, אימה, לה, לשון נקבה, כשם שמפייסים לה, לקטורת, בשחרית, לדעת איזה כהן יזכה בה, כך מפייסים לה לקטורת ערבית, לדעת מי יזכה להקטיר קטורת בערב. שואלת הגמרא, זה לא ייתכן. והתניה, יש עוד ברייתא. כשם שמפייסים לא שחרית, כך מפייסים לא ערבית. וכאן אתה לא יכול להגיד שצריך לגרוס לה, כי לה כתוב במפורש. וכשם שמפייסים לה שחרית, כך מפייסים לה ערבית. אז לה זה הקטורת בסדר, אבל מה זה לא? לא, זה קורבן תמיד. הגמרא מקבלת את זה, אבל עדיין דבריו של רבי יוחנן לא נדחים. איך ייתכן? אם יש פייס, גורל, גם על תמיד של שחר וגם על תמיד של בין הארבעים, זה בדיוק הפוך ממה שאמר רבי יוחנן, עונה הגמרא לא. רבי יוחנן דיבר בימים ימי חול, אבל הברייתא הזאת מדברת בשבת. אמר רב שמואל בר רבי יצחק, הכה, מה שיש פייס מיוחד לתמיד של בין הארבעים, בשבת עסקינן. מה שונה שבת? הועיל ומשמרות מתחדשות, כי הרי בשבת אותם, היו מתחלפות המשמרות. בבית המקדש היו עובדים כהנים, אבל לא כל יום עבדו אותם הכהנים. היו 24 ראשי משפחות, יהוידע, יהויריב וכולי. וכל שבוע באו לעבוד בבית המקדש משמרה אחת, דהיינו, משפחה אחת מבני הכהנים. חלק אחד מתוך 24 חלקים מבין הכהנים. וכך השבוע הבא באו לעבוד משמרה אחרת של כהנים. שבוע שלאחר מכן התחלפו שוב פעם המשמרות. באיזה יום היו המשמרות מתחלפות? יום השבת. הקורבן תמיד של שחר הקריבו המשמרת של שבוע שעבר. קורבן תמיד של בין הארבעים כבר יקריבו המשמרת של שבוע הבא. אז לא יועיל לנו הגורל שעשינו בבוקר, כי בגורל הזה זכו כהנים מהמשמרה של שבוע שעבר. אבל לעניין תמיד שבין הארבעים צריך כהנים מהמשמרה של שבוע הבא. לכן אומרת הברייתא שהיו עושים גורל לקורבן תמיד של בין הארבעים פעם נוספת. אז הגמרא מקבלת את זה. שואלת הגמרא, ולמיידס עליקה דעתין מעיקר. בהתחלה כשעוד ניסינו להתווכח עם רבי יוחנן ולומר שזה לא היה אותו גורל של הבוקר, היו עושים גם בערב, היו משתמשים בזוכים גם בערב, אלא עשו גורל גם בבוקר וגם בערב. אתה באת להתווכח עם רבי יוחנן. רבי יוחנן בא והעמיד לנו יסוד ואמר ש אותו כהן שזכה בתפקיד, באחד מה-13 תפקידים של קורבן תמיד של הבוקר, את אותו תפקיד הוא גם כן מבצע לגבי תמיד של לפנות ערב, תמיד שבין הארבעים. אנחנו באנו להתווכח עם רבי יוחנן. מה בכלל עלתה בדעתנו להתווכח איתו? מה, וכי ייתכן שהיה עוד פייס לגבי תמיד, קורבן תמיד של בין הארבעים? איך ייתכן דבר כזה? למיידס עליק הדעתין מעיקרה. לפי מה שעלה בדעתנו כשבאנו להתווכח עם רבי יוחנן בהתחלה, איך ייתכן? מה, אנחנו יכולים להתווכח עם רבי יוחנן ולומר שלא, שהיה פייס נוסף גם בתמיד שבין הארבעים? הרי למדנו במשנה שהיו ארבע גורלות, ארבע פייסות, ואם אתה אומר שלגבי תמיד שבין הארבעים עשו גורל נוסף, נפיש עלו פייסות, אז יש גורל חמישי לגבי תמיד של בין הארבעים גם כן. הגורל הראשון לגבי תרומת הדשן, גורל שני לעניין קורבן תמיד של שחר, גורל שלישי לעניין כתורת, גורל רביעי לעניין מי עלה את האיברים אל מהכבש של המזבח של תמיד של שחר, גורל חמישי, איזה כהנים יזכו בעבודות של קורבן תמיד שבין הארבעים. עונה הגמרא, באמת אפשר להתווכח עם רבי יוחנן ולומר שהיה גורל מיוחד על קורבן תמיד שבין הארבעים, ולא יהיה קשה למה נאמר שיש רק ארבע פייסות, ארבע גורלות. למה? כי מה איתי כולו מצף רעתו? להביא, באו כולם כבר בבוקר, גם אלה שצריכים לזכות בתמיד של שחר, וגם אלה שצריכים לזכות בתמיד שבין הארבעים. וזה היה הפייס השני. רק מה? מתי עשו גורל לגבי אלה שיזכו בתפקידים של תמיד של בין הארבעים? דזכי בי שחרית, זכי. דזכי בערבית, זכי. עשו גורל גם על אלה שיזכו בעבודות של קורבן תמיד של שחרית, וגם עשו גורל בנפרד, בפייס השני עצמו, כשכבר הכהנים היו ביחד, בשביל לעשות את הגורל, כבר עשו גורל גם כן מי יזכה בתמיד של בין הארבעים. אבל יכול להיות שהיה גורל מיוחד לתמיד של שחר, וגורל מיוחד לתמיד של בין הארבעים, אז אתה שואל למה לא מחשבים חמש פייסות? כי בפייס השני, באותו זמן שהכהנים התקבצו לעשות את הגורל השני, כבר כללו בו גם את הגורל על תמיד של שחר, וגם את הגורל על תמיד שבין הארבעים. אז לכן לא חייב להיות שאי אפשר להתווכח עם רבי יוחנן, ולא חייבים להעמיד את דבריו של רבי יוחנן בזה שהוא אמר, שאותו כהן שזכה בתמיד של שחר, בעבודה בתמיד של שחר, יעשה את אותה עבודה בתמיד שבין הארבעים. אי אפשר להוכיח את זה מזה שהיו רק ארבע פייסות, ובפייס השני קבעו מי יעשה את הקורבנות תמיד של שחר. ולא היה פייס חמישי לקבוע מי יעשה את העבודות של תמיד שבין הארבעים. כי יכול להיות שבפייס השני קבעו גם גורל מיוחד לאלה שיעשו את הקורבן תמיד של שחר, וגורל מיוחד לאלה שיעשו את הקורבן תמיד של בין הארבעים. מה שהיה ארבע פייסות, לא חייב להיות שזה היה ארבע גורלות בלבד. יכול להיות שזה ארבע פעמים שבאו והתאספו לעשות גורל. אבל כעת, אחרי שדחינו את כל הקושיות על רבי יוחנן, אפשר להשאיר ולהעמיד את דבריו ולומר שאותו כהן שזכה בגורל לתפקיד מסוים בקורבן תמיד של שחר, את אותו תפקיד הוא יעשה בקורבן תמיד של בין הארבעים. הדברים של רבי יוחנן נשארו לעמוד. במשנה למדנו שבפייס הרביעי מה היו קובעים? קודם כל היו אומרים כל כהן שרוצה יכול להצטרף לגורל הזה, לאו דווקא חדשים, אלא חדשים עם ישנים וכולי. היו עושים גורל מי יזכה להעלות את האיברים שבגורל השני העלו האיברים של הקורבן תמיד של שחר על גבי הכבש, אבל לא שמו את זה עדיין על המזבח, לא הקטירו את זה עדיין לגמרי. עכשיו הגורל הרביעי יחליטו מי זה שיזכה לקחת את האיברים מהכבש ולהקטיר אותם על גבי המזבח. אומרת הגמרא, מה עושים גורל מיוחד? לדעת מי יעלה את האיברים מהכבש למזבח? הרי רבי אליעזר בן יעקב אומר שאותו כהן שאלה את האיברים עד הכבש, אחרי מגיע שלב ב' ומעלה את אותו איבר גם אל המזבח. אז מתניתין במשנה שלנו שכתוב שיש כהן חדש שזוכה לעלות את האיברים מהכבש אל המזבח, זה לא כרבי אליעזר בן יעקב, דתנן רבי אליעזר בן יעקב אומר, אותו כהן המעלה את האיברים לכבש, בהמשך בשלב השני הוא אותו כהן שמעלה אותם אחר כך למזבח. אז יש ויכוח בנתנה במשנה שלנו לרבי אליעזר בן יעקב, ומה כאן מפלגי, מה הטעם של הוויכוח שלהם? התנה של המשנה, מר סבר, עדיף לי כמה שיותר כהנים שיהיה להם חלק, יתלו חלק בעבודה של קורבן התמיד. למה? הפסוק אומר במשלי, ברוב העם הדרת מלך, ההדר של הקדוש ברוך הוא, זה ככל שיותר כהנים יהיה להם חלק בעבודה של קורבן התמיד. לכן, אנחנו מעדיפים לזכות כהן נוסף שיעלה את האיברים מהכבש של המזבח. לעומת זאת, דעתו של רבי אליעזר בן יעקב ומר סבר, מה? הכהן שאלה את האיברים לכבש, יניח את זה שם, ולא ימשיך הלאה להעלות את זה אל המזבח, זה נראה כאילו הוא מתעצל. עזוב, נניח את זה על הכבש ונלך. תמשיך את העבודה עד הסוף, אל תתעצל. מקום שכינה, לבורך ערה, כאן בבית מקדש, למקום השעת השנה, זה לא דרך ארץ. כשבן אדם בא ומעלה את האיברים, עושה רק חצי עבודה, נראה כאילו תורך עליו לעלות את האיברים על גבי המזבח. עושה חצי עבודה והולך. אז בשביל זה לא, אתה עזבת פה את האיברים על הכבש, כי היית צריך ללכת עכשיו לעניינים של קריאת שמע וכדומה, מה שהיו עושים בין העלאת האיברים לכבש, ואז מהכבש למזבח, כמו שמובא במסכת תמיד, לא נאריך בזה. לא משנה, סיימת את כל העניינים, בוא תמשיך להעלות את האיברים עד המזבח עצמו, כדי להראות שיש לך זריזות בעבודת השם, ואתה לא מתעצל להעלות את האיברים לגמרי על המזבח. זה שאתה עצרת באמצע, זה בגלל הוראה מיוחדת שהיית צריך לעצור באמצע, אבל זה לא בגלל עצלות מסוימת שהייתה. לכן חשוב לי שאותו כהן ימשיך את כל העבודה. זו הסיבה של רבי אליעזר בן יעקב. עכשיו, זה ברור שגם לפי התנא של המשנה, וגם לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, היה רק ארבע פעמים שהתאספו הכהנים לעשות גורל. ארבע פייסות. אז לפי זה אמר רבה, לא ייתכן שרבי אליעזר בן יעקב איתלי דרבי יהודה, לא יכול להיות שרבי אליעזר בן יעקב, שלפי דעתו, אותם כהנים שעשו את השלב הראשון בהעלאת האיברים של הקורבן תמיד לכבש, הם גם עשו את השלב השני של העלאת האיברים מהכבש של המזבח, לא יכול להיות שהוא סובר כמו דעתו של רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שבפייס השלישי עשו גורל מזכה בקטורת. אומר רבי יהודה, תראה, הרי עבודת הקטורת מתחלקת לשני כהנים. כהן אחד יש לו את הקף עם הסממני הקטורת, כהן שלצידו זוכה גם לקחת את המחתה עם הגחלים, לשפוך את הגחלים על מזבח הזהב, ולפזר מעל הגחלים את הקטורת. זה שני כהנים. עכשיו, אומר רבי יהודה, זה לא שהיה שני גורלות, היה גורל אחד. אחד זכה להקטיר קטורת, זה שהיה בצד ימין שלו, הוא זוכה להעלות את הגחלים. אז אם כן יוצא, שלגבי הקטורת היה רק פייס אחד. אז לא יכול להיות שרבי אליעזר בן יעקב יסבור כמו דעתו של רבי יהודה, שהיה פייס אחד לעניין הקטורת. כי אם כן יש רק שלוש פעמים פייס. פייס ראשון, מי ייקח מהדשן, ישים בצד המזבח. פייס שני, מי יעשה את העבודה, את כל העבודות של הקורבן תמיד של הבוקר. פייס שלישי, מי יקטיר את הקטורת. עכשיו, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, אין פייס רביעי. למה? מה תעשה בפייס הרביעי? תקבע איזה כהן עכשיו יעלה את האיברים שנמצאים על הכבש, יעלה אותם אל המזבח? לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב לא צריך גורל. אותו כהן שהעלה את האיברים לכבש, הוא מעלה את זה על גבי המזבח. אז אם כן, לא ייתכן שרבי אליעזר בן יעקב יסבור כמו דעתו של רבי יהודה, אלא הוא יצטרך לחלוק עליו ולומר שלעניין הקטורת, מכיוון שיש שני כהנים שנטלו חלק בקטורת, אחד שמכניס את הקטורת, אחד שמכניס את הגחלים, אז עשו גורל מיוחד מי יזכה להכניס את הגחלים, וזה היה הפייס הרביעי. ומצד שני גם, לא רבי יהודה, איתלי דרבי אליעזר בן יעקב, רבי יהודה שסובר שהקטורת, נכון שיש שני כהנים שזכו לטול חלק בקטורת, כהן אחד שמכניס את הסממנים של הקטורת, וכהן שני שמכניס את הגחלים, של הקטורת, אבל עשו על שניהם גורל אחד, וזה שזכה להקטיר קטורת, זה שלצידו זוכה להכניס את הגחלים. אז הוא לא סובר, כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, שלא צריכים לעשות פייס כדי להעלות את הקורבן תמיד מהכבש של המזבח. למה? דאם כן, אם הוא יסבור כמוהו, בעצרו לו פייסות, יהיה חסר לנו את הגורל הרביעי, כמו שאמרנו מקודם. לגבי רבי אליעזר בן יעקב, אותו רעיון שמענו לגבי רבי אליעזר בן יעקב, גם לגבי רבי יהודה. כי אם רבי יהודה סובר כמו רבי אליעזר בן יעקב, יוצא אם כן. הפייס הראשון, בזה אין ויכוח. מי לוקח קצת מהאפר של המזבח, שם בצד המזבח. פייס שני, איזה כהנים זוכים לטול חלק בקורבן תמיד של הבוקר, תמיד של שחר. פייס שלישי, איזה כהנים יזכו בקטורת. מה הפייס הרביעי? מי מעלה את האיברים מהכבש של המזבח? הרי אם רבי יהודה סובר כמו רבי אליעזר בן יעקב, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, אותם כהנים שהעלו את האיברים אל הכבש, הם ממשיכים ומעלים את זה גם לגבי המזבח. חייב להיות שרבי יהודה יסבור שהיה גורל רביעי כדי להחליט מי מעלה איברים מהכבש של המזבח, והוא חולק על דעתו של רבי אליעזר בן יעקב כדי שבאמת יהיה לנו פייס רביעי, אחרת אין לנו פייס רביעי. אבל אומר רבא, אנחנו לא מצאנו שום דעה שסוברת שהיו יותר מארבע פעמים שהתכנסו לעשות גורל, יותר מארבע פייסות, אבל, ואם משכחת טענה, אם תמצא איזשהו טענה, דטענה חמש, שהוא סובר שכן היה חמש פייסות, חמש פעמים שהתכנסו לגורלות, נהיה מוכרחים לומר שההוא, התנה של הברייתא הזאת, שלפי דעתו היה חמש פעמים שהתכנסו לגורלות, דלא כרבי אליעזר בן יעקב, הוא בוודאי לא סובר שאותו כהן שזכה להעלות את האיברים לכבש, הוא גם העלה אותם אל המזבח בשלב השני, אלא בשביל זה היה גורל בנפרד, גורל רביעי, ודלא כרבי יהודה, בוודאי הוא לא יסבור כמו רבי יהודה, שבקטורת שני הכהנים שהיו שותפים בו, זה שמכניס את הקטורת וזה שמכניס את הגחלים, זכו באותו פייס, באותו גורל. לא, חייב להיות שהיה גורל בנפרד לזה שזכה בקטורת, וגורל בנפרד לזה שהכניס את המחתה עם הגחלים בשביל הקטורת, וזה היה הגורל החמישי. אומרת המשנה, הרי אמרנו בדף חפאי, בגורל השני, בפייס השני, קבעו איזה כהנים יהיה להם חלק בקורבן תמיד של הבוקר, תמיד של שחר. המשנה שם עשתה רשימה, היא דיברה על זה שזכו 13 כהנים בקורבן התמיד, ארבעה מתוכם, עשו עבודות שזה לא קשור להעלאת בשר או מנחה או יין וכדומה על גבי המזבח, אלא עבודה של מי שוחט את הקורבן תמיד, מי זורק את הדם על גבי המזבח, מי מדשן את המזבח של הקטורת, מוציא מזה את האפר, מי מדשן את המנורה, מוציא את הפתילה והאפר. אלה הם ארבע עבודות שכהנים זכו בהם. זה לא קשור אבל לגבי העלאת דברים על גבי המזבח. אבל חוץ מארבע עבודות האלה, יש מתוך, כן, מורידים מה-13 עבודות את הארבע עבודות האלה, נשארים עוד 9 עבודות. 13 עבודות, הורדנו 4, נשארו עוד 9 עבודות. כל 9 עבודות האלה זה לגבי הקרבה, לקרב איברים של קורבן עולה על הכבש, לקרב את המנחות אל הכבש, אל המזבח, לקרב יין לנסך, לשפוך על גבי המזבח, אל המזבח. כמו שאמרנו, היו זוכים 9 כהנים. כהן אחד היה זוכה למשל להעלות את הראש והרגל הימנית אל הכבש. כהן שני זכה להעלות את שתי הרגליים הקדמיות אל הכבש. כהן שלישי היה זוכה להעלות את הזנב והרגל השמאלית האחורית אל הכבש. כהן רביעי היה זוכה להעלות את החזה ואת הצוואר אל הכבש. והכהן החמישי זכה להעלות את שני הצדדים, שני הדפנות של הקורבן אל הכבש. אחרי זה, הכהן השישי העלה את המעיים, את הקרביים, כהן שביעי העלה את המנחת סולת, כהן שמיני העלה את המנחה של הכהן גדול שנקראת מנחת חביתין, והכהן התשיעי העלה את היין לניסוך היין. אז על זה אומרת המשנה, זה תמיד באמת. תמיד של כל יום היה קרב ב9 כהנים. 9 כהנים מקרבים את החלקים של הקורבן, של המנחה, של היין, אל המזבח. אבל זה היה בדרך כלל, ימים רגילים. אבל הייתה יכולה להיות מציאות שהתמיד יהיה קרב לא רק ב9 כהנים, אלא יכול להיות מציאות שתמיד יהיה קרב ב10 כהנים, או ב11 כהנים, והכי הרבה ב12 כהנים. לא פחות מ9 כהנים ולא יותר מ12 כהנים, והמשנה מפרטת. כיצד? הקורבן עצמו ביום רגיל היה קרב ב9 כהנים. כמו שפירטנו, 5 כהנים מעלים את האיברים אל הכבש, ועוד 4 כהנים שמעלים את שאר הדברים שפירטנו, את המנחה, את הקרביים, את המנחה של הכהן גדול, ואת היין של ניסוך היין. אז סך הכל יש לנו 9 כהנים. זה בימים כתיקונם. מתי יש 10 כהנים? בחג הסוכות. בחג הסוכות היו מנסחים גם מים על גבי המזבח. מים, שזה היו עושים שמחת בית השואבה, כי היו שואבים מים מעיין השילוח, והיו מנסחים על גבי המזבח גם יין וגם מים. אז היה כהן מיוחד שזכה במצווה הנדירה הזאת להעלות מים על גבי המזבח בשביל לנסח מים. אז היה כהן העשירי. ביד אחד צלוחית של מים, הרי כאן 10. כל יום בערב, לפנות ערב, בקורבן תמיד של בין הארבעים, היה קורבן עולה ב-11 כהנים. למה? התשעה כהנים הרגילים, הוא עצמו בתשעה, ויש עוד שניים. מה השניים הנוספים? בידם עוד שני גזירי עצים שהיו מוסיפים על גבי האש של המערכה, שתי חתיכות של עצים. כל כהן סחב גזיר אחד של עץ, היה מעלה אותו. וזה השתי הכהנים שהתווספו לתשעה כהנים, סך הכל 11. בשבת, בקורבן תמיד של הבוקר, גם כן היו מעלים 11 כהנים, ב-11. קודם כל הוא עצמו בתשעה, ברגיל, ועוד שניים, מה? בידם שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. הרי בתוך ההיכל, בצד צפון, היה השולחן, שעליו היו סדורות, שתי מערכות, שבכל מערכה היו שישה לחמים של לחם הפנים, סך הכל 12 לחם הפנים, ועל השולחן עצמו היו שמים שתי כאלה כפות, שבכל כף שמו סממן שנקרא לבונה. ואז בשבת שבאו לחלק את לחם הפנים לכל הכהנים, אז מה מקטירים על גבי המזבח? היו שני כהנים, כל כהן לוקח כף אחד, בזיך אחד של לבונה, והם מעלים את זה לגבי המזבח ומקטירים את זה. בנוסף לתשעה כהנים שמעלים את החלקים של הקורבן תמיד, היו מעלים גם כן עוד שני בזיכי לבונה, סך הכל 11 כהנים שמקריבים. עכשיו, בשבת שבתוך החג הסוכות, אם חל חג הסוכות בשבת, אז היה הכי הרבה כהנים שמעלים מקורבן תמיד של שחר. זה היה 12 כהנים. קודם כל, 11 כהנים שאמרנו, 9 כהנים של כל קורבן תמיד, עוד 2 כהנים של שני בזיכי הלבונה של לחם הפנים, ועוד ביד אחד צלוחית של מים של ניסוך המים, סך הכל 12 כהנים. אמר רבי אבא, אומרת הגמרא, והיא תימה, יש אומרים שאמר את זה רמי בר חמה, והיא תימה, יש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן. מה הוא אומר? הרי ידוע שבחג הסוכות היו מנסחים, שופכים על גבי המזבח, לא רק יין כמו כל יום, אלא גם מים. מתי? ביחד עם קורבן התמיד. איזה קורבן תמיד? היו שניים. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מתי היו מנסחים את המים? בבוקר או לפנות ערב? אז הוא אומר, אין מנסחים מים בחג, אלא בבוקר, בתמיד של שחר. מה הראיה? מהמשנה שלנו. וממאי מדי קטני, ובשבת, שבתוך החג, אז ביחד עם הקורבן תמיד, בשביל לעלות את הקורבן תמיד, היו באים 12 כהנים. למה 12 כהנים? 9 שמעלים כל יום את הקורבן תמיד, עוד 2 בזיכי הלבונה של לחם הפנים, ועוד ביד אחד צלוחית של מים לניסוך המים. עכשיו, זה מסתדר טוב אם עשו את זה בתמיד של שחר, אבל ואיסל כדתך בתמיד של בין הארבעים הם מנסחים את המים, לא צריך להגיע לזה שזה צריך לצאת חג שיוצא בשבת, חג שיוצא ביום חול גם היה 12 כהנים אם ככה, כי הרי תמיד של בין הארבעים היה מגיע ב-11 כהנים, ואם זה חג הסוכות שצריך גם להוסיף ניסוך המים, אז כל יום של חול המועד סוכות היה יוצא שיש 12 כהנים שמעלים אל המזבח בתמיד שבין הארבעים, בכל נמי משכחת לה. למה? 9 כהנים של הקורבן תמיד הרגיל, ועוד 2 כהנים שכל תמיד שבין הארבעים, גם בימות החול, היו מעלים 2 גזרי עצים, סך הכל 11 כהנים, ועוד כהן אחד שמעלה את המים של ניסוך המים, מזה שאנחנו רואים שרק כשחג הסוכות היה חל בשבת, היה 12 כהנים שמעלים, כי ביניהם היה את הניסוך המים, רואים שניסוך המים, מי עושים אותו בבוקר? הוכחה שנייה, אמר רבה שיהיה פנם נמי תנינה, משנה שאומרת, במסכת סוכה, ולמנסך אומר לו, זאב שבחג הסוכות זוכה לנסך מים על גבי המזבח, אומרים לו, אגבה ידיך כשאתה מנסך לתוך כלי, למה? כשכולם יראו שאתה מנסך את המים, כדת וכדין על המזבח, למה? כי פעם אחת ניסך כהן מהצדוקים, שהצדוקים הם היו כאלה שלא האמינו בדברי החכמים, רק איך שהם מעצמם הבינו מדברי הפסוקים, זה מה שהם קיבלו. הם לא היו מוכנים לקבל את זה שמשה רבינו מסר ביד החכמים איך ללמוד את התורה. לכן, מכיוון שניסוך המים דורשים מדרשה שצריך לנסך מים בחג הסוכות, זה לא כתוב מפורש בפסוק. אז הם לא למדו את מצוות ניסוך המים. אז אותו כהן היה צדוקי, והוא לא רצה לנסך מים על גבי המזבח, אז איפה הוא ניסך את המים? על גבי רגליו, ולא לתוך הכלי. אנשים שמו לב לזה, מאוד מאוד בער בהם קינת השם, וזה היה בחג הסוכות, כולם היה להם אתרוגים ביד, זרקו את האתרוגים על גבי אותו כהן, רגמו כל העם באתרוגיהן. עכשיו תגיד, אתרוגים, מתי באים ליטול את ארבעת המינים וביחד עם זה גם האתרוג? בבוקר או בערב? בדי בבוקר. אז אתה רואה שהרי זרקו על הכהן שניסך מים את האתרוגים. זה אומר שהיה להם אתרוגים ביד, זה אומר שמדבר פה בבוקר. אז אם כן, הניסוך המים נעשה ביחד עם התמיד של הבוקר, תמיד של שחר, שמע מינה. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, מניין לקורבן תמיד של בין הארבעים, שטעון שני גזירי עצים בשני כהנים. כל כהן מעלה גזיר עצים אחד. שנאמר, אומרת התורה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. ואז מוסיפה התורה ואומרת את שתי המילים האלה, וערכו, זה אחד או שניים, לפחות שניים, עצים על האש. רואים מפה שצריך שני עצים ולפחות שני כהנים. עכשיו, מי אמר שזה מדבר על תמיד של בין הארבעים? אולי זה מדבר על התמיד של שחר של הבוקר, כי הרי הפסוק הזה מדבר על התמיד של שחר. כי אם אינו עניין לתמיד של שחר, אם את הפסוק הזה לא צריך, הוא מיותר בעניין קורבן תמיד של שחר, למה הוא מיותר? הרי גם שם צריך לדעת את ההלכה שצריך לשים שני גזירי עצים לפני שמעלים את האיברים של הקורבן תמיד של הבוקר. אבל נכון, צריך פסוק, אבל כבר יש פסוק, דכתיב, הוא ביער עליה, כתוב שם לפני כן, והאש על המזבח תוקד בו. זאת אומרת, נדברים פה על האש של המזבח, וכתוב, ביער עליה, על האש הזאת של המזבח, ביער עליה הכהן עצים, שני עצים, בבוקר בבוקר, וערך עליה. אז אתה רואה מפה שבבוקר כבר כתוב שצריך לשים שני גזירי עצים. אז לא צריך את הפסוק השני, וערכו עצים, כי כבר כתוב, וערך עליה. אז אם כן, תנאו עניין לתמיד של בין הארבעים. הפסוק הזה של וערכו עצים לא מדבר על תמיד של שחר, אלא תמיד של בין הארבעים. אם כן, הפסוק של וערך עליה מדבר על קורבן תמיד של שחר, שצריך לשים שני גזירי עצים. והפסוק של וערכו עצים מדבר על תמיד של בין הארבעים. שואלת הגמרא, מי אמר? הרי הפסוק וערכו עצים מדבר על תמיד של שחר, רק אתה אומר שהוא מיותר בתמיד של שחר, לכן שולחים אותו לתמיד של בין הארבעים. מי אמר שהוא מיותר? ואימא, אולי נאמר, אידי ואידי, גם הפסוק של הוא ביער עליה הכהן עצים, וגם הפסוק של וערכו עצים בתמיד של שחר. אז תשאל, למה צריכים שני פסוקים? התשובה היא, אמר רחמנא עביד, שים שני גזרי עצים, ועד ערביד, תשים עוד שני גזרי עצים, סך הכל ארבע גזרי עצים אולי. אז למה אתה דורש ששני גזירי עצים לבוקר ושני גזירי עצים לערב, אולי ארבעתם לבוקר? ותרץ את הגמרא, אם התורה רוצה לומר שצריך לשים ארבעה גזירי עצים, למה היא משנה את הלשון? אם כן, נעים הקרא, הוא ביער עצים, והוא ביער, כן, הוא ביער עליה הכהן עצים, והוא ביער עצים. למה כתוב הפסוק השני, וערכו עצים? זה בא להגיד שהפסוק השני מדבר על קורבן תמיד שבין הארבעים. דוחה הגמרא, מי אמר? אולי אי כתב רחמנה הוא ביער בלשון יחיד ולא וערכו לשון רבים. מה כרגע הבינה? שאולי נכתוב את שתי הלשונות בלשון יחיד. למה צריך לכתוב פעם אחת וערכו עצים לשון רבים ופעם אחת הוא ביער עליה הכהן עצים בלשון יחיד, פעם אחת וערכו לשון רבים ופעם אחת הוא ביער לשון יחיד? זה מלמד שפסוק אחד מדבר על הבוקר, פסוק אחד מדבר על הערב. אומרת הגמרא, אולי הסיבה שכתוב פעם אחת לשון יחיד ופעם אחת לשון רבים זה בשביל ללמד על תמיד של שחר. מה זה בא ללמד אולי על תמיד של שחר? היא כתב רחמנה הוא ביער, אם היה כתוב פעמיים לשון יחיד, הווה אמינא חד אין תרי לא, שאפשר לעשות נתינת עצים רק שני עצים על ידי כהן אחד, אבל אי אפשר שכל כהן ישים גזיר עץ אחד. כמה שמלן דנעביד חד ונעביד תרי, שאפשר לתת גם נתינה אחת וגם שתי נתינות, והנתינה השנייה צריכה להיות על ידי שני כהנים. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת שני הפסוקים מדברים על תמיד של שחר. אז אתה שואל למה פעם אחת כתוב לשון יחיד ופעם אחת כתוב לשון רבים, פעם אחת כהן אחד, פעם שני כהנים? פשוט מאוד, כי צריך באמת להביא ארבע גזרי עצים. שניים על ידי כהן אחד ועוד שניים על ידי שני כהנים. אז מי אמר לך שפסוק אחד מדבר על תמיד של בין הארבעים, אולי שניים מדברים על קורבן תמיד של שחר? מתרצת הגמרא, אם כן, אם גם וערכו נאמר שצריך לעשות שני גזירי עצים, אבל אתה מדבר על תמיד של שחר, נאי מקרא וביער לשון יחיד, וביערו לשון רבים. הנה, מיושע יגיד וערך לשון יחיד, וערכו לשון רבים. למה הוא גם פעם אחת כותב לשון יחיד ופעם אחת לשון רבים, וגם פעם הוא כותב לשון וערך ופעם אחת כותב לשון וביער? מה היו ביער וערכו? שזה גם שינוי בסוג מילה, פה זה לשון בערה ופה זה לשון עריכה, וגם פעם זה לשון יחיד ופעם לשון רבים. שמע מנה כדי כאמרינן, רואה מפה, כמו שאמרנו, שהפסוק וערכו נאמר על תמיד שבין הארבעים, ששני גזירי עצים באים על ידי שני כהנים, והפסוק של וביער עליה הכהן עצים מדבר על תמיד של שחר. מביאה הגמרא, תנאי רבי חייא. הרי עמדנו במשנה שקורבן תמיד היו מקרבים אותו אל המזבח ביום רגיל על ידי 9 כהנים. ויכול להיות אפילו על ידי 10 כהנים, 11 כהנים או 12 כהנים. עכשיו, מביאה הגמרא ברייתא שלמד רבי חייא, שזה מחזק את דברי המשנה שלנו, רק שבמשנה שלנו לא דיברו על כל העבודות של קורבן תמיד, רק על העבודות שמקרבים חלקים אל המזבח. אם זה מי יעלה את העיוורים אל הכבש, או מי יעלה את המנחות, או את היין, או את המים אל המזבח. כאן, הברייתא של רבי חייא מדברת על כל העבודות של הקורבן תמיד. גם על השחיטה, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, ומי מדשן את המנורה, שזה עוד 4 עבודות. אז אם יש לנו 9 דברים שמקרבים אל המזבח, ביחד עם 4 עבודות האלה, זה יוצא 13. אז 9 יוצא 13, כי אנחנו מוסיפים עוד 4 עבודות. 4 עבודות, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה. אז אם כן, הברייתא אומרת פעמים שהפיס הוא ב-13 כהנים. כמו שאמרנו, 4 כהנים זוכים ב-4 עבודות האלה של שחיטה, זריקה, דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, ועוד 9 כהנים לקרב את החלקים אל הכבש. פעמים ב-14 כהנים, זה בחג הסוכות, שכהן נוסף היה מביא את הצלוחית של מים לניסוך המים. פעמים 15 כהנים זה בשבת שהוסיפו עוד 2 שהביאו 2 בזיחי לבונה של לחם הפנים. פעמים 16 כהנים זה היה כשחג הסוכות חל בשבת, שהיו מוסיפים גם 2 בזיחים של לבונה מלחם הפנים, וגם עוד כהן שהוסיף את הצלוחית של ניסוך המים. שואלת הגמרא והתניא ברייתא שפעמים זכו עוד אחד, עוד כהן זכה, 17 כהנים. איך יכול להיות? הכי הרבה יכול להיות רק 16. מתרצת הגמרא, היא דלא כרבי אליעזר בן יעקב, שהוא סובר שאותו כהן שזכה להעלות את האיברים של הקורבן תמיד אל הכבש, בשלב השני הוא העלה את זה גם מהכבש של המזבח. זה לא כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, כי לפי זה באמת אין עוד כהן שזוכה. כי הכהן שזכה כבר להעלות את האיברים לכבש, הוא כבר זוכה גם להעלות את זה למזבח. אז זה כמו דעתו של רבי יהודה שסובר, שהוא סובר שקודם כל כן היה גורל מיוחד לכהן נוסף שיעלה את כל האיברים שנמצאים על הכבש ויקריב אותם על גבי המזבח. אז אם כן, יש לנו 17 כהנים שזכו. חוץ מזה, דעתו של רבי יהודה, הוא סובר שנכון שיש 2 כהנים ששותפים בעבודת הקטורת, אבל אחד מהם שמכניס את הקטורת והשני שמביא את הגחלים לקטורת, אבל הם שניהם זכו באותו פייס. זאת אומרת, היה כהן שזכה בפייס להקטיר קטורת, אז זה שלימינו באופן אוטומטי, באופן ישיר זכה להיות זה שמביא את הגחלים אל הקטורת. אבל בכל אופן, לפי דעתו של רבי יהודה, אם הוא חולק על רבי אליעזר בן יעקב, שרבי אליעזר בן יעקב סובר שלא עשו גורל מיוחד כדי לדעת איזה כהן יזכה להעלות את האיברים מהכבש ולהקטיר אותם על גבי המזבח, אלא הוא חולק על רבי אליעזר בן יעקב. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יהודה, כן היו עושים גורל כדי לדעת איזה כהן יזכה להעלות את האיברים אל הכבש, ולכן להעלות את האיברים מהכבש אל המזבח, ולכן אם כן סך הכל יש לנו עוד כהן נוסף שזכה בגורל, שהוא זכה להעלות את האיברים מהכבש למזבח, אז יש לנו אם כן כהן 17 שזכה בעבודת קורבן התמיד. אומרת המשנה, עד עכשיו עסקנו על העלאת איברים, מנחות ונסחים של קורבן תמיד, שהוא היה כבש, שהם מעלים את הכבש האחד בבוקר והכבש השני בין הארבעים. בשביל להעלות את האיברים שלו ואת המנחות והנסחים, היה מספיק 9 כהנים. חמישה כהנים שהעלו את האיברים, כהן אחד את הראש והרגל האחורית הימנית, כהן שני את שתי הרגליים הקדמיות, כהן שלישי את הזנב ואת הרגל השמאלית האחורית, כהן רביעי את החזה והצוואר, כהן חמישי את שתי הדפנות, שני הצדדים של הכבש, זה חמישה כהנים בסך הכל שהעלו את האיברים, ועוד ארבעה כהנים שהעלו את שאר הדברים של הקורבן תמיד. אם אנחנו מדברים על הקרביים, על המאיים, כהן אחד, כהן שני היה מעלה את המנחה של הסולת, כהן שלישי היה מעלה את המנחה של הכהן גדול, וכהן רביעי שהיה מעלה את היין לנסחים. כאן אנחנו מדברים, כשמביאים לא כבש, אלא, זה הכוונה כבש, אבל בשנה השנייה שלו, כבש בשנה השנייה שלו נקרא איל. כשמביאים קורבן איל, לא לקורבן תמיד, בקורבן תמיד מביאים כבש בשנה הראשונה, אבל אם מביאים למשל קורבן מוסף, אז יש חלק מהקורבנות מוסף שמביאים מאיל, מכבש בשנה השנייה שלו. הוא היה קרב לא בתשעה כהנים, אלא ב-11 כהנים. למה? אז קודם כל, הבשר זה אותו סכום של כהנים. הוא היה קרב בחמישה כהנים, כמו שאמרנו, כהן אחד ראש ורגל ימנית אחורית, כהן שני שתי הרגליים הקדמיות, כהן שלישי הזנב והרגל השמאלית האחורית, כהן רביעי את החזה והצוואר היה מעלה, כהן חמישי את שתי הצדדים, את שתי הדפנות של הקורבן. זה גם היה לגבי איל. עכשיו, איפה יש לנו עוד שישה כהנים? מפרט את המשנה. הקרביים, לא מספיק כהן אחד, אלא צריכים שני כהנים. והסולת, של המנחה גם צריכים שני כהנים. עכשיו, מנחת כהן גדול לא צריך, כי מנחת כהן גדול בא ביחד עם קורבן תמיד, אבל פה כשאנחנו מדברים על איל, זה קורבן מוסף, לא צריך מנחת כהן גדול. אנחנו עוברים ישר ליין של הנסחים, שזה גם כן, כל אחד מהם בא בשניים כהנים. אז אם יש לנו כאן קרביים, סולת ויין, שזה שלושה דברים שצריך להעלות, שכל אחד מהם מעלים על ידי שני כהנים, סך הכל שניים כפול שלושה, שישה כהנים. היה לנו חמישה כהנים שעלו את האיברים, עוד שישה שמעלים את המנחות והנסחים. סך הכל 11 כהנים. עכשיו, כשמביאים פר, שור, מקריבים אותו למוספים של הרגלים, הוא היה קרב ב-24 כהנים. למה? אז קודם כל היו מעלים את האיברים. הראש והרגל הימנית האחורית, זה לבד, היו צריכים 3 כהנים. ככה בקורבנות אחרים, אם זה כבש או איל, היה מספיק כהן אחד שיעלה את שניהם. פה היו צריכים 3 כהנים. למה? הראש בכהן אחד, והרגל הימנית האחורית, שניים, בשני כהנים היו מעלים רק את הרגל האחורית הימנית. סך הכל 3 כהנים. אחרי זה, הזנב, העוקץ, והרגל השמאלית האחורית, אז ככה, העוקץ, הזנב, אותו לבד היו צריכים לשאת בשניים, שני כהנים. והרגל בעוד שניים, עוד שני כהנים. סך הכל היה לנו מקודם 3, הוספנו עוד 4, סך הכל 7. עכשיו, החזה והגעירה, הכוונה לצוואר. שהיו מחוברים אליו גם כבד, לב וריאות. אז החזה היה בכהן אחד, והגעירה ב3 כהנים. סך הכל יש לנו עוד 4 כהנים, היו לנו 7, עכשיו עוד 4, סך הכל 11 כהנים. שתי ידיים, שתי הרגליים הקדמיות של השור, ב2. אז אם ככה יש לנו בסך הכל כבר, היה לנו 11, יש לנו עכשיו עוד 2, 13. שתי הדפנות גם ב2, אז אם כן יש לנו 15 כהנים. עוד 9 כהנים היו צריכים בשביל להעלות את הקרביים והסולת והיין. אז קודם כל 15 ועוד 9, כבר אנחנו נמצאים ב-24. אז כמו שאמרנו, פער היה קרב ב-24. למה קרביים, סולת ויין צריך 9? כי כל אחד מהם היו צריכים 3 כהנים. ב-3, 3. קרביים 3, סולת 3 כהנים, והיין 3 כהנים. סך הכל 24 כהנים שהיו נושאים את האיברים ואת המנחות והנסחים של פר אל המזבח, כשהוא מגיע במועדים למוסף. במה דברים אמורים שצריך כל כך הרבה כהנים, והיו עושים גם כן פייס, גורל, לדעת מי זוכה לעלות מה אל המזבח, זה דווקא בקורבנות ציבור. אם דיברנו על קורבן תמיד במשנה הקודמת, אם אנחנו מדברים על קורבנות מוספים במשנה הזאת, אז צריך באמת כל כך הרבה כהנים שמתחלקים מהאיברים לכל כהן וכהן, כל אחד נושא את החלק שלו. אבל בקורבן עולה של יחיד, יכול להיות כהן אחד שמעלה את כל האיברים, את כל המנחות, את כל הנסחים לבד. אם רצה כהן אחד להקריב לבדו, מקריב לבד, אפילו לא צריך גורל. אומרת כאן המשנה עוד הלכה. אפשיתם, להפשיט את האור של הקורבן עולה, וניתוחן של הקורבנות עולה של קורבנות ציבור, אלו, גם קורבנות ציבור, וגם אלו, אפילו אם זה קורבנות יחיד, שווים, גם קורבנות ציבור וגם קורבנות יחיד, שווים בדבר מסוים, במה הגמרא עכשיו אומרת, נקרא שעות הגמרא, תנא, הפשטם ונתוחם שווים שהם אפשר לעשות אותם בזר, לא דווקא על ידי כהן, אלא אפשר על ידי לוי, על ידי ישראל, להפשיט את האור של הקורבן, ולנתח את הבשר, את האיברים של הקורבן לחלקים חלקים, זה לא צריך לעשות על ידי כהן, אלא זה יכול לעשות גם על ידי לוי, ואפילו על ידי ישראל. ועד כאן דף חפבב.